עד כמה שאפשר להגיד טוב בימים אלו. שני דברים לפני שנתחיל, אני רוצה קודם כל להודות לדיאלו פה. איפה הוא? שעזר לי, שעשה בעצם, לא עזר לי, עשה את המצגת שנראה פה. ואני רוצה רגע לקרוא לבחור חמוד, גלעד, בוא רגע אליי. כמו שאתם יודעים, גלעד היה אחראי על שעוני השבת בישיבה.
משיעור א'.
מה? ברור משיעור א', עוד לפני שיעור א'. משיעור א' ועד סוף שיעור ה'. והשבת האחרונה זו הייתה השבת האחרונה שהוא עשה את זה, לצערנו. יכול להיות שהוא יחזור אם הוא יחליט, אבל בינתיים הוא סיים. ואנחנו רוצים להעניק לו תעודת הוקרה. חכה. תעודת הוקרה ניתן בזאת לבחור היקר גלעד איינורן על ביצוע תפקידו למופת כאחראי על שעוני השבת בישיבה. עלה והצלח, הנהלת הישיבה.
כמו ביסודי זה.
רגע, אבל תוריד את המשקפיים.
כמו ביסודי זה.
כן. יופי, גלעד. כל הכבוד.
חפש עכשיו מישהו חדש.
עכשיו יהיה לנו, במקום את גלעד איינורן, יהיה לנו את איינורן גלעד. טוב, חברים. רגע, חכה. שיגיע לסוף שיעור A ויסיים את תפקידו. טוב, חברים. אנחנו נמצאים היום שבוע לפני הגירוש מגוש קטיף. הגירוש מגוש קטיף היה אמור להיות בתשעה באב. 16 שנים אחורה, במנהרת הזמן נלך אחורה, 16 שנים אחורה, כמו השנה בדיוק, תשעה באב יצא ביום ראשון, והגירוש היה מתוכנן ליום ראשון. למה? כי מדינת ישראל עובדת לפי תאריכים לועזיים, ולא לפי תאריכים עבריים, והם קבעו תאריך שאני לא זוכר בדיוק מהו, אבל בכל מקרה הוא היה אמור להיות בתשעה באב. פעילות של כל מיני ח"כים למיניהם הזיזו את זה ליום אחרי תשעה באב, אבל בעיקרון אני חושב שגם מי שהיה פה והתגייס לצבא, תמיד הגיוסים הם בפורים, אני יודע, או בשושן פורים, תמיד כאלו תאריכים שהם לא מסתכלים על התאריכים העבריים לצערנו, מסתכלים על התאריכים הלועזיים, ולכן גם הפינוי, הגירוש מגוש קטיף, היה אמור להיות בתשעה באב. בשבת האחרונה שהיינו פה, אתמול, היו שלושה קידושים, ואני הייתי, חוויתי שניים מביניהם. אחד היה פה עם הבוגרים, השני היה עם האברכים, שגרים פה כסוג של פרידה מדביר אריסון. ושם סיפרתי להם שבשבת מטות מסה, לפני 16 שנים, היו אצלי בבית גיסתי, אחות של אשתי יחד עם בעלה, ועוד בערך 20 חיילים. היו אצלנו כל השבת, חיילים שבאו מצוות של חן גולני, שהבן הבכור שלנו היה חלק מהם, אבל באותו זמן הוא היה בקורס קצינים, ואני אמרתי להם בדבר תורה, זה היה שבת מדהימה, עם בכי ועם כל מיני דברים, אבל מעבר לזה, הסעודות היו סעודות מדהימות, רוב החיילים, רוב הצוות היו כמובן עוד דתל"שים, עוד דתיים, אז ככה שהם ידעו מה זה שבת וידעו מה זה שירי שבת, וישבו סביב השולחן ואמרתי להם דבר תורה שמופיע בפרשה שלנו לגבי ראובן גד וחצי שבט המנשה שביקשו נחלה בעבר הירדן המזרחי, והם באו למשה רבנו וביקשו ממנו נחלה, והוא אמר להם, הם אמרו לו שהם רוצים לרשת את עבר הירדן המזרחי, והוא אמר להם, בערך אם אני מצטט נכון, הוא אמר להם, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, משהו כזה, והוא הכניס להם שמוס כזה שגם בימים הקודמים המרגלים הדיחו ורצו להישאר, ובגללם הלכו 40 שנה במדבר, ויכול להיות שלא ינחלו את הארץ. ואז הוא אמר להם, יש לי תנאי, שאם אתם תלכו, תצאו למלחמה, תצאו חלוצים לפני השם למלחמה, אז אני אסכים לרשת לכם, להוריש לכם את עבר הירדן המזרחי. ובעיקרון נשאלת השאלה, למה משה רבנו נתן להם כזה שמוס? הרי יש לו, כמו שאני אומר, יש לו סיירת מטכ"ל שמוכנים לצאת להילחם לפני כולם ולעשות את כל העבודה השחורה מבחינת מלחמתית, והוא מתחיל לתת להם מוסר. והרעיון הוא שהם אמרו שהם מוכנים לצאת חלוצים, איך כתוב שם, חלוצים לפני בני ישראל למלחמה, ומשה רבנו ביקש מהם, הוא אמר להם שאתם תצאו חלוצים לפני השם למלחמה. כלומר, המלחמה והמשימות שיש לנו לעשות, זה לא כי אנחנו רוצים, אלא כי השם מצווה אותנו, כי זה רוח התורה שמצווה אותנו. ולכן גם אמרתי לאותם חיילים שהיו אצלנו בבית, שהם כרגע נקראים פה לפקודה לעשות מה שהם צריכים לעשות, אבל שהם ידעו שזה לא אריק שרון, וזה לא המפקד שלהם אומר להם, וזה לא שום דבר, שיעשו את הכל בעדינות, ושיעשו את הכל בחמלה. ואכן כך היה מבחינתה, מבחינת הצוות הזה, הם באו באמת לפנות אותנו מהבית, הם ארזו לנו את כל הדברים, ביניהם היה גם אחד שהבין קצת בטכנולוגיה, לא יודע, היו שתי ידיים ימניות, אז הוא פרק את המזגנים אצלנו בבית, ובקיצור, הם עשו את העבודה בצורה מכובדת מאוד, כמו שצריך. אבל אנחנו יודעים שעם בלי עבר אין לו עתיד. וכדי להבין מה זה גוש קטיף, אז אולי נחזור קצת אחורה, הרבה אחורה. ההתיישבות היהודית בחבל עזה התחילה הרבה הרבה לפני הקמת גוש קטיף. אנחנו יודעים, אנחנו מוצאים שההתיישבות היהודית בעזה התחילה כנראה בתקופת החשמונאים עוד. והם, אחרי שיונתן ושמעון המכבים כבשו את העיר עזה, הם התחילו להוריד לשם אנשים שישבו בעיר, ואנשים ישבו שם, וגם בתקופת אלכסנדר ינאי הייתה התיישבות גדולה מאוד בעזה, שהגיע ממש עד חצי האי סיני. וההתיישבות היהודית הזו בעזה מלווה אותנו לאורך כל ההיסטוריה. גם בירושלמי מופיע מקור שרבי יצחק בן נחמן היה מורה ישראלי שהוא היה דיין בעזה. ואנחנו ממשיכים הלאה ואנחנו מוצאים עוד הרבה דברים. אנחנו יודעים שבסביבות 1960 ומשהו, המצרים ששלטו בעזה רצו לעשות לקצינים שלהם קזינו. ואז הם התחילו לחפור שם באיזה מקום, והם מצאו פסיפס ענק בעזה. הם שייכו את זה לאיזושהי כנסייה, אבל לפי מה שמצאו בפסיפס הזה, החוקרים הארכיאולוגיים שלנו שהגיעו אחרי 67, אחרי מלחמת ששת הימים, אז הם הביאו הוכחות מאוד משמעותיות שהפסיפס הזה שייך לבית כנסת יהודי, כמובן בית כנסת יהודי, בית כנסת שהיה בעזה. בכלל בעזה, אחד מבתי הכנסת הגדולים ביותר, העתיקים שנמצאו בארץ ישראל, זה בית הכנסת הגדול בעזה. היו שם עוד כמה בתי כנסת, אבל היה בית הכנסת אחד גדול, שכנראה נבנה עוד לפני זה בימי הביזנטים שהיו פה בארץ, ושם מצאו פסיפס עם דיוקן של דוד המלך שמנגן בנבל שלו, ולמעלה היה כתוב בעברית דוד. אז, וגם הצורה שהפסיפס היה מונח, שהוא היה לכיוון ירושלים, הותיר ללא ספק שהמבנה שהיה שם היה מבנה של בית הכנסת, ולא מבנה של כנסייה, כמו שהחוקרים בימי המצרים ששלטו שם טענו. פה אפשר לראות תמונה של הפסיפס הזה, אם אתם רואים, מי שלא יכול להתקרב. יש פה תמונה של הפסיפס הזה, לצערי לא הצלחתי להעלות אותו על המצגת, אבל אפשר לראות שגם פה גם רואים למעלה את המילים, את המילה דוד. בסדר? רואים? ראינו? אוקיי, בסדר, כך כתבו אז. את הפסיפס הזה, אחרי שהסכמי אוסלו ערבים התחילו לקסח אותו, והוא נלקח לאיזה מקום לשימור, אני לא יודע אם הצליחו לקחת אותו בשלמותו או לא, אבל בכל אופן, כרגיל, כמו שאנחנו יודעים גם מהר הבית, שבכל מקום שיש סממנים כאלו ואחרים של יהודים, הערבים, בני דודינו הפלסטינים, מנסים לקסח את זה כמה שיותר על מנת שלא יישאר משהו, וכדי שלא נוכל לבוא לטעון שהמקום הזה שלנו. יש גם עוד איזה עוד ממצא שמצאו במסגד הגדול בעזה, על אחד העמודים מצאו איזה כותרת של אבן שלא מאבני המקום, אלא שהובאה כנראה מאחד מבתי הכנסת באשדוד, בעזה. גם עזה וגם אשדוד היו ערים של פלישתים, כן? ועל האבן הזו גם מצאו כתובת שהיה כתוב עליה חנניה בן דוד, בן יעקב, סליחה, וזה גם אחד ההוכחות שהייתה קהילה יהודית ענפה בעזה. אפשר לראות פה גם את התמונה של האבן הזו. מי שרואה, מי שלא רואה מרחוק יכול להתקרב. בסדר? אז זה גם הוכחה נוספת שהייתה התיישבות יהודית בעזה. יש לנו הוכחה נוספת שהגיעה בסביבות השנה 1488. אני מניח שכולכם מכירים את רבי עובדיה מברטנורה.
כן, המפרש של קאטי.
יופי. רק של קאטי או של כל המשנה?
משנת קאטי.
אז רבי עובדיה מברטנורה, כשהיה בדרכו לירושלים, אז הוא מספר ככה, ישבנו בעזה 4 ימים, ושם היה רב אשכנזי, נקרא רבי משה מפרגה, אשר ברח מירושלים, והביאנו אל ביתו בעל כורחי, והייתי עמו כל הימים אשר ישבתי בעזה. וביום השבת באו כל זקני הקהל והפרנסים לסעוד עמנו, והביאו עשישי ענבים, ופירות כמנהגם, ושתינו 7 או 8 כוסות קודם אכילה, והיינו שמחים. זאת אומרת, שוב הוכחה שהייתה יהדות, קהילה יהודית גדולה, ועוד אשכנזית, ברור, קהילה גדולה מאוד בעזה. יהודי עזה עסקו בחקלאות, והמעניין הוא שבמאה ה-16 היה אחד מהפוסקים, נדמה לי, הרדווז, שאלו אותו בני עזה שאלה אם הם חייבים בתרומות ומעשרות. כלומר, הוויכוח שאנחנו עומדים היום ערב שנת שמיטה היה גם אז, לגבי חובת הפרשת תרומות ומעשרות בעזה, האם היא נתקדשה בקדושה ראשונה או בקדושה שנייה, האם היא חייבת בתרומות ומעשרות, האם לא חייבת בתרומות ומעשרות, וכבר אז אנחנו רואים את המחלוקת הזאת שהובאה שם, ושוב, זו הוכחה נוספת ליהדות מפוארת, יהדות שישבה בעזה לאורך שנים, ולא רק יהדות פשוטה שעסקה בחקלאות או אגב גם בספנות, גם אנשים שישבו ולמדו תורה. מהון להון, אחרי כמה שנים, ההתיישבות הזו בעזה פסקה, והיא חודשה בשנת 1870, על ידי שני יהודים שהגיעו ממרוקו, ועליהם הצטרפו יהודים נוספים שכבר היו בארץ, שישבו ביפו. הסיבה העיקרית שהם הגיעו דווקא לשם, זה כי שם הייתה אפשרות לעסוק בחקלאות, חקלאות שהייתה אז, גידולי שעורה, גידולי חיטה, וגם גידולי אבטיחים ששווקו משם לאירופה, לגרמניה ולכל מיני מקומות. אגב, אנחנו יודעים שבירושלים יש שער שכם ודרך שכם. למה? כי אנשים שהגיעו משכם עברו בדרך הזו, ולכן הדרך הזו נקראת דרך שכם ושער שכם. יש לנו את רחוב יפו, כי רחוב יפו, אנשים שבאו מיפו, נכון, אנשים שבאו מיפו לירושלים, הלכו בדרך הזו, ולכן נקראת הדרך הזו דרך יפו. אותו דבר רחוב עזה בירושלים. אנשים שבאו מעזה לירושלים עברו בדרך הזו, ולכן יש לנו רחוב עזה בירושלים. אגב, היה מסחר די עצום ופורה בין יהודי ירושלים לבין יהודי עזה. גם יהודי חברון עסקו בזה. בעיקרון, יהודי חברון וירושלים היו סוג של סוחרים, חקלאים וכו', והם העבירו את הסחורה שלהם ליהודי עזה, שחלקם הגדול עסק בספנות, כי הם היו על חוף הים, והם העבירו את הסחורה דרך הים לאירופה או לכל מיני מקומות אחרים. ואנחנו מדלגלים הלאה, אנחנו מתגלגלים הלאה, ואנחנו יודעים עד אולי דברים שאתם כבר יותר מודעים להם. אנחנו מגיעים למוצאי יום הכיפורים תשזין, י"ד בתשרי, יוצא חמישי או שישי לאוקטובר 1946, שאז הסוכנות היהודית, או מי ששלט אז ביישוב היהודי בארץ, החליט להקים 11 נקודות בנגב על מנת לחזק את ההתיישבות היהודית בנגב. בין 11 הנקודות הללו היה גם כפר דרום. אותו כפר דרום שאנחנו יודעים עליו מהפינוי, מהגירוש האחרון שחווינו לפני 16 שנים. זה ממש באותו מיקום. אני אישית גם הכרתי את המפקד שהיה מפקד במלחמת השחרור של הנקודה בכפר דרום, קראו לו אברהם דימן, זיכרונו לברכה. לימים הוא היה מנכ"ל מרכז ישיבות בני עקיבא שאנחנו שייכים לרשת הזו. וההתיישבות, וה-11 הנקודות האלו, זה הייתה שיירה שיצאה באותו מוצאי יום כיפור עם כ-200 מסעיות וכ-1,000 איש לאותם 11 נקודות, כדי לחזק את הנגב. הנקודה הכי בעייתית ביניהם, אולי נזכיר קצת כמה שמות מהנקודות האלו, אתם בטח מכירים את השמות, קיבוץ אורים, קיבוץ בערי, גלאון, קיבוץ חצרים, כפר דרום, קיבוץ משמר הנגב, נבטים בנגב, ויש לנו את קיבוץ נירים, שובל ומושב תקומה. יש לנו פה מישהו מתקומה? אין לנו, אבל גם מושב תקומה בין 11...
עדיין נשאר מושב שם, וגם יש בסיס שם.
כל 11 הנקודות האלו הוקמו באותו מוצאי יום כיפור, אבל הנקודה הכי קשה להאחז בה הייתה כפר דרום. כפר דרום סבלה מכמה וכמה התקפות רצופות. התקפה הראשונה הייתה על ידי האחים המוסלמים במאי 1948, פורעים ערבים כרגלם בקודש הולכים ורוצים לסלק את היישוב היהודי. לא עבר זמן רב ממאי 48, מתקפה שנייה, זה היה בעשירי למאי, מתקפה שנייה מתחוללת ב-11 למאי, יום אחד אחרי זה מתחוללת התקפה נוספת על כפר דרום. מתקפה נוספת מתחוללת מתי? ב-12, בלילה שבין ה-12 ל-13 במאי, התקפה נוספת, אנחנו מדברים על 48, התקפה נוספת, והתקפה רביעית, מתי? לא ב-14, ב-15 למאי, התקפה נוספת שמתחוללת בכפר דרום. ואחרי המתקפה הזו כיוון שהיו שם פצועים והרוגים, וכיוון שקשה היה להחזיק את הנקודה הזו מרוב ההתקפות האלו, אז בשביעי לשמיני 48 מתקבלת החלטה על פינוי כפר דרום, והחיילים שם מקבלים פקודה לסגת, ונשלחות כמה וכמה יחידות קטנות של צבא לעשות כמה וכמה חסימות על מנת שהחבר'ה הנצורים שם יוכלו לצאת. אני רוצה, אתם ודאי מכירים, בואו נדלג קצת. תודה. אגב, מי שעבר על פרשיית השבוע האחרונה, שניים מקרא ואחד דרגום, וגם אולי רק אחד מקרא ולא שניים, יכל בהחלט להבין ולראות את גבולות הארץ, עצמונה וכל המקומות האלו שהם מופיעים בפרשה שלנו, אלו בהחלט גבולות המדינה, להבדיל מכל מיני גנרלים וקברניטים כאלו ואחרים שחושבים שזה לא. אנחנו רואים פה את ישיבתנו הקדושה עם השלט, מי שמזהה את השלט הזה, זה אותו שלט שעומד פה על השאר. זה השלט שהצלחנו לקחת אותו איתנו, לצערנו את הבניין לא הצלחנו לקחת. זו תמונה של הבניין שליווה אותנו כמה וכמה שנים טובות בגוש קטיף. אגב, השנים הטובות האלו הם בערך משנת 80, ב-82 היה הפינוי מסיני, הגירוש מסיני. ואז פונתה ישיבה מסיני, ועד, נגיד שחנכו את הבניין ב-84, 85, משהו כזה, לא, אולי לפני. ועד הגירוש עצמו, עד 2005. הלאה. המבנה שלנו, המבנה מגן הדוד, שהוא סמל העם היהודי, פנה לכיוון העיר חאן יונס. וכנראה שהערבים לא יכלו לסבול יותר מדי את המגן דוד הנפלא הזה, וכמה שעות או ימים אחרי שאנחנו נאלצנו לעזוב את המקום, כמו שאתם רואים את הערבים עם דגל פלסטין שמסתובב בתוך בית המדרש, הם פשוט פירקו את הכל. את הכל זה אומר את הכל. כל בית המדרש היה מצופה כמו שפה מצופה בעץ כזה כדי למנוע, כדי לעשות אקוסטיקה טובה. שם היה כל מיני אלומיניומים כאלו וכל מיני דברים. הם פשוט פרקו את הכל, שרפו אותו וניסו לשבור את המגן דוד, כמו שאתם רואים בתמונה. זה מה שהם עשו, בני דודינו היקרים. כמו שאמרתי והתחלנו שעם ללא עבר הוא גם עם ללא עתיד, אז כולנו מכירים את הפזמון של יא ריבון עולם. מי שרוצה יכול להצטרף, אבל תוך כדי, כדי לא לגזול זמן וכדי להתקדם, אז את הפיוט הזה, את השיר הזה, את שאנחנו שרים בשבת, חיבר רבי ישראל נג'רה, שהיה רב בעזה, ושם הוא חיבר אותו. רבי ישראל נג'רה הגיע מדמשק, מסוריה לארץ. בנו, הרב משה נג'רה, לימים היה הרב הראשי של עזה. אנחנו רואים פה בראשי הבתים של הפזמון את האותיות של השם מרכיבות את השם ישראל על שם אותו רבי ישראל נג'רה שחיבר את הפיוט הזה. תקדם. טוב, אז אנחנו מגיעים סוף כל סוף אחרי ההקדמה הקצרה הזו לגוש קטיף. מה שאנחנו רואים פה זה מפה פחות או יותר של אזור הנגב, אזור הדרום של מדינת ישראל, והצהוב, החלק הצהוב, זה המפה של חבל עזה, של רצועת עזה. למה היא נקראת רצועת עזה? כי היא סוג של נקניק כזה ארוך, מדרום לצפון, מצפון לדרום, סוג כזה של נקניק, ולכן קוראים לזה רצועה. הלאה. טוב, פה מתחיל סיפור מאוד מעניין, שאפשר לומר שאבי ההתיישבות בגוש קטיף, אבי החזון של ההתיישבות בגוש קטיף, היה אותו אחד של אבי הגירוש מגוש קטיף. אותו אריק שרון שחזה והמליץ ודחף לבנות את גוש קטיף, הוא אותו אחד שהרס את גוש קטיף. אריק שרון היה אלוף פיקוד דרום. ואריק שרון נלחם קשה מאוד בטרור שהיה בזמנו בשנות ה-60 המוקדמות וה-60 המאוחרות בטרור בעזה. הוא מינה לימים, הוא מינה, אתם בטח שמעתם לאחרונה את השם הזה, את מאיר דגן, שהיה ראש המוסד, מאיר דגן, זיכרונו לברכה, היה ראש המוסד, הוא מינה אותו למפקד הכוח המיוחד שטיפל בטרור ברצועת עזה. ובאחד הימים, אריק שרון מנחית את המסוק שלו באזור הזה. אולי אפשר להצביע פה? פה, זה. כן. הייתה שם גבעה גדולה שעליה הוא הנחית את מסוקו, והוא הזמין לשם שני אנשים, את ישראל גלילי ועוד אחד שהיו שרים במפלגת העבודה, והוא אמר להם שאם אנחנו לא, זה כבר היה אחרי מלחמת ששת הימים, אם אנחנו לא ניישב את רצועת עזה ביהודים, אנחנו לא נוכל להבטיח את שלומה של מדינת ישראל. הוא פחד מאוד שהמצרים באיזשהו שלב בחיים שלהם יחדרו למדינת ישראל דרך הדרום הזה ויגיעו דרך רצועת עזה כמו שהם הגיעו במלחמת השחרור עד איפה? עד הלום. עד פה, עד הלום. פעם מישהו, אחד המורים היה בכיתה והוא סיפר לתלמידים ומישהו הפריע לו, אז הוא אמר לתלמיד עד הלום, אז התלמיד הזה ניגש והלם בו. בקיצר, הוא הגה תוכנית שנקראת תוכנית חמשת האצבעות. מה זה תוכנית חמשת האצבעות? זה תוכנית שאנחנו חותכים את רצועת עזה בחמש מקומות, על מנת שאם המצרים חודרים לאיזה מקום, רצועה אצבע אחת עוצרת אותם. והיה והם חוצים את האצבע הזו, האצבע השנייה, וכן הלאה, אם הם חוצים את האצבע השנייה, האצבע השלישית, וככה האצבע הרביעית והאצבע החמישית תחצוץ אותם. אנחנו רואים פה רק ארבע אצבעות, כי האצבע החמישית נמצאת באזור חבל ימית שכבר פונה ולא נמצא פה במפה הזאת. אבל מה שאנחנו רואים, את האצבע הראשונה בצפון הרצועה, למעלה, בצפון הרצועה, שם הקימו שלושה יישובים יהודיים, אלי סיני, ניסנית ודוגית. כן. ואחר כך אנחנו רואים את האצבע השנייה יותר למטה, מה שעכשיו צבוע בצהוב ומוקף בזה, זה לימים נקרא נצרים. יותר למטה יש לנו את כפר דרום, ולמטה, למטה, למטה יש לנו את גוש קטיף, שחולק גם הוא עצמו לשני גושים, למעין שני גושים, הגוש הדרומי והגוש הצפוני. בגוש הצפוני היו לנו את היישובים גני טל, נצר חזני וקטיף, באמצע היה לנו את נווה דקלים, ובצפון היה לנו את גנור, גדיד, עצמונה, בדולח, ויותר יותר דרומה היה לנו גם את מורג. זו הייתה תוכנית חמשת האצבעות של אריק שרון שהגה אותה, כדי לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל. לצערנו, בזקנותו כנראה נשרף לו איזה ג'וק בראש, והוא החליט שהעסק הזה מסכן את מדינת ישראל, ואין בכוחה של מדינת ישראל לשמור על המקום הזה, ולכן צריך לגרש את היהודים משם. אם אנחנו ניכנס פנימה לתוך גוש קטיף, בגוש קטיף כמעט בכל יישוב ויישוב היה בית כנסת לתפארת. בתי הכנסת של גוש קטיף היו ידועים כבתי הכנסת אולי היפים ביותר בארץ. זה לדוגמה בית כנסת שאני זכיתי לבנות אותו, בית כנסת במושב גן אור, שאני הייתי בין היוזמים, בין הדוחפים, עם האדריכלים, עם הכל, וזכינו להתפלל בו כמה שנים עד שלצערנו הוא הלך ונחרב. אני הגעתי לגוש קטיף ב-1982, תחילת 83. זה היה מיד אחרי מלחמת לבנון הראשונה. גוש קטיף פונה, מלחמה, הייתי בציר המערבי של המלחמה של לבנון. התחתנו ומיד הגענו לגוש קטיף, ואני הצטרפתי ליישוב גן אור, שהיה אז, ישב אז ביישוב נצרים. נצרים שימש בתקופה מסוימת, אגב, נצרים הוקם כאחזות נחל, היו שם כמה גרעיני נחל של ביתר, ולימים הם לא החזיקו מעמד, אז נצרים שימש כהכנה, קראו לזה מושבוץ, מושב שיתופי צעיר, כדי להכשיר אנשים לפני עלייתם לקרקע למושבים שלהם, ואנחנו ישבנו שם תקופה מסוימת עד שהגענו ליישוב הקבע שלנו, לגנור. כאשר הגענו ליישוב הקבע גנור, למה עברתי לגוש? זה היה מיד אחרי החתונה. אני, חלום חיי היה להיות חקלאי, פלח. לא חלמתי מעולם שאני יושב במשרד. אבל לא יודע, לקדוש ברוך הוא יש חשבונות אחרים. ותוך כדי תנועה, במקביל לעיסוקיי בחקלאות, הייתי גזבר גם של כמה וכמה יישובים. וביניהם גם הגזבר של היישוב שלי, של גן אור. ובאיזשהו שלב החלטתי שמספיק עם להיות גזבר של היישוב שלי, כי אין נביא בעירו. ובאותו היום שאני יושב במשרד ואני כותב את המכתב שאני רוצה לפרוש מתפקידי, ממש באותו רגע, באותם רגעים שאני כותב את המכתב, אני מקבל טלפון מהרב גבריאלי, בוא תנהל את הישיבה. ממש, והמשפט הראשון שאני אמרתי לו שהקדוש ברוך הוא לא נועל דלת לפני שהוא פותח דלת אחרת. הוא זוכר את זה עד היום, את המשפט הזה. זה היה גוש קטיף. כשהגענו ליישוב, לגן אור, עלינו לקרקע, ליישוב הקבע, הגענו לבית שלנו, חוץ מחול לא היה שום דבר, רק חול וחול, כמו שהשיר אומר. עכברים הסתובבו בכל מקום, חשמל לא היה בבתים, כבישים לא היו, וממש כמו בימי, לא יודע איזה ימים. בלי מים, בלי חשמל בבתים, בלי שום דבר, וכך התחלנו, זה היה בערך איזה בימי המקרא. כך התחלנו את החיים ביישוב הקבע. חשמל ומים הגיע יחסית מהר, אולי אחרי שבוע. כבישים לקח יותר זמן, פשוט אי אפשר היה ללכת, לא עם עגלות של ילדים ולא עם שום דבר, הכל היה חול. ואנחנו, כל אחד מאיתנו קיבל מהסוכנות היהודית 3 דונם של חממות. בחממות האלו גידלנו עגבניות ופרחים לייצוא. העגבניות האלו היו עגבניות, אנחנו קראנו לזה הזהב האדום, כיוון שעד שאף אחד לא האמין קודם כל שאפשר לגדל על חול ים משהו. אבל מסתבר שבכל ים אפשר לגדל את הכל, כי יש לו יתרון עצום מאוד, להבדיל מאדמה כבדה, מאדמה חומה, לכל ים, או יותר נכון, בכל ים, אין שום דבר, אין מינרלים, אין צ'נים, אין כלום, זה ממש אדמה בתולה לגמרי, בלי שום דבר. ואנחנו בעזרת טפטופים, טפטוף של צנרת טפטוף ומשאבות דשן, יכולנו להזריק לגידולים האלו בדיוק את מה שהם צריכים, את הכמויות של האשלגן, את הכמויות של החנקן, את הכמויות של גופרת האמון, את הכמויות של כל הדברים, יכולנו בעזרת מחשבי השקיה ומשאבות דשן, להזריק את המינונים המדויקים להצלחת הגידולים. מה קרה? שנייה. מה קרה כאשר קרה איזה פנצ'ר ומשאבת הדשן דחפה יותר מדי דשן והצמח סובל? פשוט פותחים את המים בלי דשן, המים שוטפים את הדשן המיותר שיש בקרקע, הכל נשטף פנימה, הכל מחלחל, ולא קורה שום נזק לצמח. מה קורה אם שכחנו לפתוח את המים? אז פשוט אתה בא בשעה 10 כי כבר חם, ואתה רואה את הראש של הצמח ככה מתכופף, ואתה יודע ששכחת לפתוח את המים, אתה פותח את המים והצמח מתרומם. הכל משהו לא נורמלי. ואנחנו שהגענו לשם אמרו, אתם משוגעים, לא תצליחו לגדל שום דבר, ואנחנו, כן, מה? זה שלב יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר. לא, זה הרבה יותר מאוחר. מדונם אחד עגבנייה בארץ אז, היו בערך מצליחים להגיע אולי לשלושה טון עגבניות. כיוון שאנחנו גידלנו בחממות, אז את העגבניות, את שתילי העגבניות, הם לא היו שרועים על הקרקע כמו שאתם רואים בשדות היום, אלא הדלנו אותם למעלה על חוטים, סובבנו את ה... ליפפנו את השתילים על חוטים והם עלו למעלה. כל צמח כזה הגיע לשניים, שלושה, ארבעה מטר אורך, ובמקום שלושה וארבעה טון, הגענו גם ל-20, 25 טון עגבנייה מדונם עגבנייה. ובימים הראשונים שהתחלנו להוציא אותם לייצור, עגבנייה כזאת פדתה בשוק הייצור, משהו בין 1,300 ל-1,600 דולר לטון, דבר שהחזיק אותנו ממש בצורה כלכלית, בצורה נהדרת. אנחנו פשוט עבדנו חצי שנה בחורף, מאזור החגים של חגי תשרי עד אזור פסח, עבדנו קשה, ומאזור פסח עד אזור החגים, זה היה מנוחת הלוחם. אנחנו ניקינו את החממות, והכנו את העסק לשתילה חדשה, כי מי שמכיר את האזור ומכיר מה זה חממה, להיכנס באזור הזה לתוך חממה, זה גיהנום. זה רק התאילנדים והערבים מסוגלים לעשות את זה. אנחנו כיהודים לא היינו יכולים לעשות, אבל ברבות הימים, כיוון שהרבה חקלאים, החקלאים זה העם הכי טיפה שיש, אמנם זה העם הכי עם בעל אמונה בקדוש ברוך הוא, עם אמונה הכי גדולה בקדוש ברוך הוא, אבל הוא טיפש, כי כשהוא רואה שיש ענף חקלאי אחד מצליח, אז כולם עושים, ואז הענף הזה פשוט נופל, ואז כולם התחילו לעשות עגבניות חמה לייצור, ובמקום 1,600 דולר קיבלנו 1,300 ו-1,000 ו-700 ו-500, עד שהעסק נהיה לו כלכלי, ואז המצאנו ענף חדש שנקרא ענף התבלינים. שוב, זה היה הזהב הירוק. גידלנו תבלינים לייצור, שזה עירית וכוסברה ונאנה ובזיליקום ואורגנו וטרגון ועוד כל מיני דברים כאלו. לי אישית היו 20 דונם חממות של תבלינים, שרק לסבר את האוזן, הכנת שטח כזה לשתילה זה 500,000 שתילים ב-20 דונם האלו. זה לשתול 500,000 שתילים, כי ליד כל תפטפת שותלים 4 שתילים. אז זה 500,000 שתילים, וזו עבודה לא פשוטה, ועבודה עוד יותר לא פשוטה זה הקטיף שלהם, הקציר שלהם, כי זו עבודה ידנית, אי אפשר לעשות את זה עם מכונות, ואחר כך צריך למיין ולארוז, ולארוז את זה יפה לחוץ לארץ, ולקרר אותם, לצנן אותם, כי אם זה מגיע חם אז זה נפסל, ואם הם מוצאים על זה שריות חומרי הדברה, זה נפסל, ואז כמובן העם האמוני הזה, אבל המטומטם הזה, מכיר את הענף, וכולם עושים, והעסק נופל. אבל החיים היו טובים. והחיים היו מצוינים, ונשותינו למדו נהיגה ברפיח ובחניונס, והלכנו לרופא שיניים בחניונס, ואני את הסוכה הראשונה שלי עשיתי אצל מסגר ברפיח, והחיים היו טובים ונהדרים, והלכנו לים, והערכנו את הערבים, ואפילו היינו בחתונות של הפועלים שלנו בעזה ובחניונס, עד האינטיפאדה הראשונה, שהייתה ב-1987, אם אני לא טועה, ואז החלו החיים קצת להסתבך מבחינה ביטחונית.
כן, גם בקנאי, עד היום יש את הגשם שעוברים ממסחד את תל אביב.
בואו נתקדם. פה אנחנו רואים את חוף הים הנהדר שהיה לנו בגוש. נפתלי, אתה זוכר משהו? בערך. הבניין הזה שהיה, זה הייתה יוזמה של יהודי מרפיח ים, יישוב יהודי, שרצה להקים בית ספר לצלילה. לימים זה הייתה גם המסעדה שלו, ושם קצת בילינו. הלאה. שוב אנחנו רואים את חוף הים, אנחנו רואים פה איזה ריף, בריף הזה של, שיש בים, חברים שלנו היו שוחים לשם עם רובי דייג או עם כל מיני חכות למיניהם, והיו תופסים, מי שמכיר, לוקוסים כאלו גדולים, והיו עושים מטעמים, ובקיצור היו חיים משוגעים. זה סיפור מעניין. היה לנו בגוש קטיף אגם, כמו שאתם רואים אותו פה, שהוא היה אתר תיירותי, שבו הייתה, בצד כאילו איפה שאנחנו עומדים, הייתה חוות סוסים. באגם הזה היינו משיטים סירות, גם סירות מנוע וגם סירות פדלים, היה אזור תיירותי. העמדנו פה גם ג'יפים, שעשו סיורי ג'יפים בשטחים של גוש קטיף. ומאיפה המים האלו? המים האלו הם מי תהום מתוקים. מרצועת המים המלוכים של הים, וכשני קילומטר, משהו כזה, כשני קילומטר מערבה, יש מים מתוקים, מי תהום מתוקים. הערבים עלו על זה, והם גידלו את החקלאות שלהם בשיטה מאוד מיוחדת שנקראת שיטת המואסי. מואסי בערבית, בעברית יניקה או מציצה. ומה הם עשו? הם פשוט גילחו את האדמה עד לשכבה מאוד מסוימת מעל פני המים המתוקים האלו, ואז הם זרעו או שתלו את הגידולים שלהם, והגידולים האלו ינקו את המים מלמטה. אבל מה עושים בחורף כשיורד גשם ומפלס המים עולה? אז החמרים האלו מביאים חול ומכסים כדי שזה לא יציף להם. מה עושים בקיץ שמפלס המים יורד והם צריכים להשקות? החמרים האלו פשוט מגלחים עוד פעם וחופרים עד שמגיעים למים. עד שיום אחד הם קיבלו שכל והם השאירו את מפלס המים במפלס, את מפלס האדמה, סליחה, במפלס החורף, וחפרו בקצה כל שטח בור עד שהם גילו את המים. שמו שם השאבה שכנראה גנבו מאחד החממות, פרסו צינורות טפטוף שוודאי גנבו מהחממות שלנו, ואז בעזרת הטפטוף והמשאבות האלו הם השקו את האדמה, את הגידולים שלהם בימי הקיץ. אבל הייתה להם שיטה נוספת, חוץ מהגנבות, הייתה להם שיטה נוספת, כיוון שהם סבלו מחוסר בשטחים חקלאיים, אז הם המציאו שיטה שנקראת שיטת שלושת הקומות. מה זה אומר? זה אומר שממש על הקרקע שרועים הירקות, ואז הירקות האלו, השורשים שלהם לא כל כך עמוקים, והם יונקים את המים מהאדמה. בין הירקות האלו הם שתלו עצים, נטעו עצים או גויבות, הרבה גויבות, וגם הרבה פרי אדר. השורשים של העצים האלו יותר עמוקים שורשים של הירקות, אז השורשים של העצים לא הפריעו לשורשים של הירקות. בין העצים האלו הם שתלו עצי דקל, עצי תמר, כאשר שוב השורשים שלהם הרבה יותר עמוקים מהשורשים של התפוזים והגויבות, ככה שהשורשים של התמרים לא הפריעו לשורשים של התפוזים והגויבות. ואז הם יצרו גם שלוש קומות בתוך האדמה, וגם שלוש קומות מעל אדמה, ככה שבכל מקרה שום דבר לא יפריע לשום דבר, לא הירקות לעצים מבחינת השורשים, ולא מבחינת הנוף והתכסית של הגידולים האלו. ואנחנו פשוט חפרנו פה, זה משהו מלאכותי, חפרנו, גילינו את האגם הזה, עשינו את האגם הזה, ועשינו אתר תיירותי, כמו שאמרתי קודם. מי מזהה? זה הצד המזרחי של ישיבתנו. והדקל הזה שאנחנו רואים בתחתית התמונה, זה אותם דקלים שהיו מסביב לבניין. בצד ימין של הבניין הגבוה אפשר לראות את אחת הזוויות של המגן הדוד. אתה רואה שם, דביר, אתה יכול לסמן? בצד ימין למעלה מעל הרעפים?
זה כאן.
לא, 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 בצד ימין טיפה למטה.
זה
כאן. כך ימינה, כך ימינה, ימינה. באמצע.
זה?
לא, תתחיל, כן, בדיוק. בדיוק.
זה השפיצה העליון.
בדיוק. הלאה. כמובן שידענו גם לעשות חיים בין הגידולים ובין המלחמות. הייתה לנו בריכת שחייה נפלאה, מחוממת, מקורה, ונהננו ושרשכנו בה את גופנו וילדינו. זה חלק מהגידולים החקלאיים שאנחנו רואים שהם מגודלים פה במצע מנותק, כחלק מההכנות לשמיטה. רצינו גם כדי שיהיה לנו שוק טוב וגם כדי להחמיר על עצמנו, למרות שלפי חלק מהפוסקים לא חייבים, כי שוב, כמו שראינו קודם, שתמיד היו מחלוקות אם חייבים או לא חייבים במצוות התלויות בארץ. אבל כדי שיהיה לנו שוק טוב, במיוחד בחסה לקראת פסח, אז עשינו את הגידולים במצעים מנותקים. זה גם מצע מנותק שהוא לא מחובר לקרקע, והוא גם בתוך מבנה, בתוך חממה, ככה שלפי דעת כל הפוסקים, הוא קשר לחלוטין מבחינת השמיטה. הלאה. וכמובן, היו לנו גידולים נוספים, מעבר לעגבניות, תבלינים וכו', היו גם פרחים. אנשים גידלו ורדים, אנשים גידלו ציפורנים, אנשים גידלו... אני גידלתי גם עדעד בימים הראשונים, זה פרח בצבע כחול סגול, יש גם לבן. גידלתי גם גיפסנית, מי שמכיר, זה פרח לבן קטן כזה, בדרך כלל הוא בא בזרים שמקשטים בהם זרים. הלאה. וגידלנו גם ילדים שידעו לעשות חיים, גם לרכב על אופניים ברחבי הגוש בלי פחד, וגם להיות במגרש המשחקים. וכמו שאתם רואים את מגרש המשחקים, הכל רק חול וחול. עכשיו אני אספר לכם עוד דבר. אם אתם רואים את התמונה של האופניים, יש שם עצים ירוקים. העצים האלו, העצים האלו נקראים שיטה מכחילה, או במילים הלועזיות שלהם, אקציה. והעצים האלו, יש להם, הם נטעו אותם במיוחד באזור שלנו כדי למנוע את נדידת החולות. אגב, הערבים לא התיישבו בכל האזור הזה, כיוון שהערבי פוחד מדבר שזז. אז הוא לא התיישב על הדיונות, כיוון שהדיונות הן זזות עם הרוח. ואת העצים האלו שתלו במיוחד כדי למנוע את נדידת החולות. מה המיוחד בעצים האלו? לעצים האלו יש שתי מערכות שורשים. מערכת שורשים אחת עילית ומערכת שורשים תחתית. כשהעץ הוא צעיר, הוא מפתח מערכת שורשים עילית שנמצאת סנטימטר מתחת לחול, והיא מתפרסת, היא נפרסת לאורך רב, מרחק רב מאוד מהעץ עצמו, וסופגת וקולטת את הלחות שיש בלילות, וכך היא נותנת חיות לעץ עד אשר מערכת השורשים התחתונה מתפתחת ומעמיקה שורש, מעמיקה, ומגיעה למי התהום שדיברנו שיש שם. וכך על ידי זה שהמערכת השורשים העליונה מתפרסת ונפרסת, הדיונות פשוט נתפסות ולא זזות, כי זה העצים סבוכים והשורשים סבוכים, וזה פשוט מחזיק את האדמה שלא תזוז. וזהו, על קצה המזלג, עד כמה שאפשר, אם יש לכם שאלות פה, שלום ולהתראות, או שלום ולא להתראות, או להתראות ובעזרת השם נחזור. כמו שאמרתי, החיים היו חיים משוגעים, חיים טובים. חבל שהם נגמרו. שאלות? לא ביחד. כן, נפתלי. מה, לא שומע? תהליך התהליך של הגירוש. באחד הימים אריק שרון יצא, ישב באיזה כנס הרצליה והחליט שהוא הוגה את תוכנית ההתנתקות מגוש קטיף, כי קשה להגן על גוש קטיף. אנחנו כנראה משערים שהאמרה שכעומק החקירה, עומק העקירה, אריק שרון היה תחת חקירה של האי היווני וכל מיני עסקים שהיו לו, וכנראה שהוא רצה להציל את עצמו, אז כדי למצוא חן בעיני התקשורת והשמאל, אז הוא המציא את הסיפור הזה. מי שהיה פה בשבת ראה פה את הרב קובי, שהוא היה אחד מראשי המאבק. הקמנו מטה מאבק שיאבק בגזרה הזו, לצערנו זה לא עזר. גם משאל מתפקדי הליכוד, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל עשינו. אריק שרון הבטיח שאם מתפקדי הליכוד יחליטו במשאל שלא עושים את הגירוש, אז לא יעשו. ואנחנו חילקנו בינינו את כל האנשים שקיבלנו את השמות של מתפקדי הליכוד. אנחנו כישיבה, תחת אחריותנו, הייתה העיר יבנה, ומשם, מהישיבה יצאנו כמעט כל ערב, חרשנו את הבתים של מתפקדי הליכוד, ועברנו ביניהם, והסברנו להם למה העסק הזה לא טוב וימית עלינו אסון. ואחד האסונות שקרו אולי ביום המשאל עצמו, ביום משאל מתפקדי הליכוד עצמו, משפחת חטואל, בוגר הישיבה מקטיף, אשתו וארבעת הבנות, יצאו לכיוון אשקלון, ועל הדרך, על ציר כיסופים, ערבי ירה בהם והרג את טלי ואת ארבעת בנותיה. טלי הייתה בהיריון, ואת ארבעת בנותיהם של דוד חטואל, שהוא בוגר הישיבה. כמובן שאריק שרון שם פס ענק על תוצאות משאל מתפקדי הליכוד. הוא הובס במשאל הזה ב-70-30, 70% היו נגד, 30% בעד, אחרי עבודה מאוד מאומצת שעשינו. והיו עוד הרבה פעולות, עשינו את השרשרת האנושית, שהייתה שרשרת של אנשים שנתנו יד אחד לשני, מגוש קטיף ועד הכותל המערבי, כאשר בכותל המערבי עמד יהודי ממושב בני דרום, איש קטוע יד, שהוא היה אבא של אחת המתיישבות בגוש קטיף, והוא היה בין הלוחמים של כפר דרום ב-48. אגב, בני דרום, מושב בני דרום, הוא קם על ידי יוצאי כפר דרום, או על ידי חלק מהלוחמים שהיו בכפר דרום. גם כפר דרום בימים ההם היה גרעין של הפועל המזרחי, של אנשים דתיים. המאבק היה לא פשוט, עם הרבה כאב לב. אנחנו בבית שלנו באופן פרטי דיברנו עם הילדים שלנו שאנחנו מתפללים שלא יהיה, אנחנו עושים את הכל שלא יהיה, אבל כמו אבא שהילדים מבקשים ממנו כל הזמן, תן לי טופי ותן לי סוכריה ותן לי ארטיק, ולפעמים אבא אומר לא, ולפעמים הוא לא נותן, כך יכול להיות שאבא שבשמיים יגיד לנו, חברים, זה לא זה, ואנחנו צריכים להסתלק מפה. וזה מה שקרה בסוף. היה קשה, היה לו פשוט, כמו שאמרתי, החברים של הבן הבכור שלנו ארזו לנו את כל הבית, כי לנו לא היה את הכוח לעשות את זה. והם גם פינו אותו, הם הביאו מסעיות של חן גולני, כי הבן שלי היה בחן גולני, הביאו עם כל הצוות, עם מפקד הצוות, והעמיסו את הבית ופינו אותו ולקחו אותנו. הדברים לא היו פשוטים, אבל חרקנו שיניים, בכינו, קראנו חולצות, היינו מגודלי שיער ומגודלי זקנים. גם הפינוי של הישיבה לא היה קל. אנחנו, להבדיל ממוסדות אחרים, אנחנו לא הכנו שום דבר לאיפה אנחנו הולכים, לא ידענו לאיפה אנחנו הולכים, למרות שהיו לחצים כאלו ואחרים על הרב גבריאלי שיבוא לפה ויבוא לשם, ואנחנו החלטנו שאנחנו לא הולכים לשום מקום ולא מכינים שום מקום עד אשר יקרה, כי יכול להיות שאולי לא יקרה. למרות שהכנו את עצמנו שאם כן יקרה, אז אנחנו הולכים, אבל לא ידענו לאיפה. וכיוון שאנחנו שייכים למרכז ישיבות בני עקיבא, אז ביום הפינוי עצמו עלינו על אוטובוסים ונסענו לישיבת הכותל. הימים זה הימים האלו, שתהיו בעניינים. זה עכשיו, כולם, כל הישיבה נמצאת בישיבה, אף אחד לא זז, כולם נמצאים בבית המדרש, כולם הולכים מעין שפופים אבל עם ראש באוויר, יושבים ולומדים. ומגיע השבת האחרונה, שאתם בעזרת השם השבת האחרונה נוסעים הביתה, ושם אף אחד לא נסע הביתה, ומגיע תשעה באב ואף אחד לא זז, וי"א באב ואף אחד לא זז, כל התלמידים נמצאים בישיבה, ומגיע י"ב באב, זה יום הפינוי של הישיבה, ובאו החיילים, ואנחנו אפשר בהזדמנות, אתם בטח מכירים את הסרטון של הישיבה, שרואים את הרבנים מוציאים את ספרי התורה ועושים קריאה לעצמם, אתם בטח מכירים את הסרטון הזה, מי שלא, אז זה הזדמנות בימים האלו לבקש מדביר אולי, או ממישהו אחר שיראה לכם את הסרטון. מה? שרואים את זה, את הקריאה שהרב גבריאלי והרב זולדן והרב בנייה, אבא של נפתלי, עושים לעצמם ומוציאים את ספרי התורה, ויוצאים בפעם האחרונה מבית המדרש שלנו בגוש קטיף. אני נשארתי שם עם כמה בחורים שהיו ועזרו לי להרוס את הדברים האחרונים. באחד הימים גם הייתה חתונה של בוגר הישיבה אליסף מיארה, זה אותו אליסף שמצייר על המיגוניות. אז הרב גבריאלי כמובן ערך לו את החופה, ואני הגעתי עם בגדים רותים פה, התחתן פה באחד האולמות פה בצומת
קסטינה.
לא קסטינה. לא, פה באזור התעשייה עד הלום. אני זוכר את החתונה הזו עד היום. היה איתי מי שמכיר את אפרים לוזון, שמע את השם הזה, בחורצ'יק מאשדוד, שלמד בישיבה, ועוד כמה בחורים טובים שעזרו לי. היה לא פשוט, היה קשה מאוד. במיוחד היה קשה כאשר רציתי להביא את הציוד של הישיבה בחזרה לפה. הציוד של הישיבה היה מאופסן, אגב, של כל בתי הכנסת של הגוש, היה מאופסן פה באחד המושבים, מושב אמונים. מדינת ישראל שכרה מחסנים ענקיים כדי להכניס פנימה את כל הציוד של בתי הכנסת. והמחסנים האלו היו פשוטו כמשמעו מחסנים. ציפורים ויונים חדרו פנימה כי הם לא היו סגורים עד הסוף. וכשבאחד הימים שהלכתי לשם להביא, למשוך קצת ציוד של הישיבה, אני גיליתי לתדמתי ולהפתעתי מראות שאני לא יודע אם אפשר להשוות אותם לימי השואה, חס וחלילה, אבל מראות קשים מאוד. תליטות ותפילין וגמרות וחומשים וסידורים מרוחים על הרצפה שם, זרוקים על הרצפה. אל תגידו לראש הישיבה שאני מדבר ככה, אבל מלא חרה של יונים על הכל. זה היה מראות זוועה. אני זוכר את זה כמו היום, חזרתי לישיבה לפה לרב גבריאלי, לספר לו מה מצאתי, נכנסתי למשרד שלו שם, ופשוט פרצתי בבכי, כי זה היה קשה מנסוע לראות את הדברים האלו. ואז, לא יודע, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן כוחות, והעמדנו את הישיבה על הרגליים, עם כוחו וצניעותו ונתונותו של הרב גבריאלי שהדריך אותנו איך לעשות את זה. וברוך השם, אנחנו יושבים היום בישיבה מפוארת עם תלמידים רבים, וברוך השם, בעזרת השם, גם תלמידים נוספים התווספו לספסלי בית המדרש.
אני מבין את השליחות למה לעיר, אבל למה דווקא לאשדוד?
למה דווקא לאשדוד? טוב. האמת היא כזו. כשגירשו אותנו מגוש קטיף, היה אך טבעי שהישיבה תוקם במקום שאנשי גוש קטיף נמצאים בו. מכמה סיבות. א', כי היינו בגוש קטיף כמה שנים טובות. ב', יותר מ-100 בוגרי הישיבה הקימו את ביתם בגוש קטיף. ושוב, זה היה אך טבעי שנלך איתם. אבל מה לעשות שבמקום גוש קטיף אחד, ברוך השם, יש הרבה גוש קטיף. יש בלחיש, ויש פה בניצן, ויש ברמת הגולן. ויש כל מיני, ויש באריאל, ויש ביד בנימין, ויש כל כך הרבה גוש קטיף, אז לאיפה הולכים? דבר נוסף, היה מאוד חשוב לרב גבריאלי ולענת הישיבה להקים כמה שיותר מהר את הישיבה על הרגליים כדי שהישיבה לא תתפורר. צריך לזכור שהגירוש היה בי"ב באב, יוצאים לבין הזמנים, אמנם התלמידים נשארו קצת בישיבת הכותל, אבל יוצאים לבין הזמנים, שיעור א' חדש, לאיפה הוא צריך להגיע, לאיפה הוא הולך, לשם, לכאן, לגוש קטיף הזה, הרבה דילמות מסביב. איזה ציוד, איזה שולחנות, איזה גמרות, מה מביאים, איך מתחילים. והדברים האלו לא היו פשוטים להחלטה, לקבל את ההחלטה. צד השני של המטבע, שהיו אולי איזה 15 או 16 מקומות שביקשו מאיתנו לבוא ולהקים שם את הישיבה. והיה לחץ אדיר מצד אנשי ניצן, השכנים שלנו פה, אנשי גוש קטיף, האחים שלנו, שנבוא לניצן. הרב גבריאלי אמר שאנחנו לא יודעים מה חשבונות הקדוש ברוך הוא בגירוש הזה. מה, למה ואיך ולמה אנחנו צריכים לשלם את המחיר הזה. אבל יכול להיות שאחד הדברים שבגללם קרה הגירוש הזה, שאנחנו, הציבור שלנו, לא היינו מספיק מחוברים לעם ישראל. דאגנו לעצמנו, אם נהיה כנים, אנחנו דאגנו לעצמנו. הקמנו את גוש קטיף, הקמנו שם מוסדות תורה לתפארת, מוסדות חינוך, את המכינה בעצמונה, את הישיבה שלנו, את תורת החיים, את האולפנה, ממש המון מוסדות, איזה 700 או 800 בחורים הגיעו כל שנה ללמוד תורה בגוש קטיף, זה לא פשוט. מצד שני של זה, ישנו הפתגם שאם ראית ערי ישראל בחורבנן, דע לך שלא החזיקו שכר משנים ושכר לומדים. זאת אומרת, היה פה איזה פרדוקס שמצד אחד כן החזקנו לומדי תורה ומלמדי תורה, ומצד שני כן היה חורבן. אז אני לא רוצה לשאול שאלה למה זה קרה, כדי שלא יקראו לי למעלה לקבל תשובה, אבל בכל מקרה זה המצב. אותו דבר אפשר לראות ביהודה ושומרון, יש את אלון מורה ישיבה, ויש הר ברכה ישיבה, ויש לתפוח ישיבה, ויש באריאל ישיבה, ויש באלי ישיבה. ועם כלל עם ישראל היו יתומים מבחינה רוחנית, לא דאגנו להם מספיק. אז יכול להיות שזו הסיבה, אבל אנחנו לא יודעים. ולכן עלתה המחשבה שאנחנו צריכים ללכת לאחת מהערים הגדולות כדי להתחבר לעם ישראל. אז לאיזה עיר הולכים? הייתה הצעה של קירת גת, הייתה הצעה של פרדס חנה, הייתה הצעה של אשדוד, ואנחנו החלטנו שאנחנו הולכים על מצד אחד מקום שהוא קרוב לרבים מתושבי גוש קטיף ניצן, לא להתרחק מהם, ומצד שני לעיר החמישית בגודלה בארץ, שזו אשדוד, ועוד דבר, זה הכי מהיר שיכולנו להשיג היה פה, כי אשדוד הייתה כל כך לאותה להקים ישיבת הסדר, שהם יקצו לנו בתוך העיר, וזה לא פשוט, וצריך להודות להם כל רגע ורגע, 15 דונם כדי להקים את הישיבה, זה לא פשוט, 15 דונם באשדוד, זה דבר מאוד 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 יקר, והם גם הקימו על חשבונם את אתר הקרוונים, שבו היינו עד שבנינו את הקמפוס החדש, ולכן זו הייתה הסיבה שבאנו לאשדוד. מיגוניות בגלגול הבא. הלאה, עוד שאלות? הבנו. טוב, ברכות.